שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף צדיק ב' במסכת שבת. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים ללמוד על דיני הוצאה, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. נתחיל בחלק השני דווקא, ואז נחזור לראשון ולשלישי. אז החלק השני מתחיל ממש בתחילת הגמרא, מיד אחרי המשנה בעמוד א', ולפני שנראה את הגמרא עצמה, נזכיר שהגובה של רשות הרבים מגיע רק עד 10 טפחים מהקרקע. מעבר לזה, זה כבר נקרא מקום פטור. מה זה אומר? אם למשל אני עומד ברשות הרבים, ויש לי ביד איזה תאנה דביקה, ומולי, במרחק של יותר מ-400, יש איזה קיר, ומשעמם לי, אז אני מחליט לזרוק את התאנה החזק על הקיר, ולהדביק אותה על הקיר, והצלחתי. אז אם הצלחתי וזה נדבק מתחת ל-10 טפחים, אז אני בעצם זרקתי 400 ברשות הרבים, ואני חייב. אבל אם היא נדבקה על הקיר מעל 10 טפחים, אני פטור. למה? כי בשביל להיות חייב, אני צריך עקירה מרשות הרבים, והנחה מרשות הרבים. וכאן לעומת זאת, ההנחה, כלומר, כשנדבקה על הקיר, זה מעל הגובה של 10 טפחים, וזה לא נקרא רשות הרבים, אלא מקום פטור, ואני פטור. זה אם אני זורק תאנה. אבל מה אם אני לא זורק את התאנה, אלא אני יוצא עם התאנה מהבית, אני מסתובב לי ברחוב קצת ועוצר מתישהו לנוח, ואז שוב חוזר הביתה, ובכל הזמן הזה אני כל הזמן מקפיד שהתאנה תהיה מעל גובה של 10 טפחים, אז לכאורה גם כאן, כיוון שהתאנה בשום שלב לא ירדה מתחת ל10 טפחים, אני אמור להיות פטור, אבל לא. אומר רבי אלעזר שמי שהולך עם משהו, גם אם הוא מחזיק אותו מעל גובה של 10 טפחים, ברגע שהוא עצר מללכת, הוא חייב, אפילו שהדבר שהוא מחזיק עדיין מעל גובה של 10 טפחים. ולמה? מסביר החזון איש, אמנם התאנה היא מעל 10, אבל הרגליים שלי הם כן על הרצפה, אז זה נחשב שגם התאנה על הרצפה. זה הדין, והגמרא גם מביאה לזה מקור מהטלטול במשכן, כי הרי את כל המלאכות, כולל הוצאה, אנחנו לומדים מהמשכן, וכשבני קהת היו מטלטלים את הכלים במדבר, הכלי היה מעל גובה של 10 טפחים, ובכל זאת זה נחשב טלטול, ממילא גם אצלנו זה נחשב טלטול. עכשיו איפה אנחנו רואים שמטלטלו כלים מעל 10 טפחים? הגמרא מביאה שתי אפשרויות, או שרואים את זה במזבח, או שרואים את זה בארון. האפשרות הראשונה זה מהמזבח, ובשביל להבין את זה צריך להקדים כמה דברים, וזה שאנחנו נראה עכשיו 4 דברים שהם היו בגובה של 10 אמות. וזה המשכן, המזבח, משה רבנו, וממילא גם שאר הלוויים. איך אנחנו יודעים את זה? אז המשכן זה ברור, האורך של קרשי המשכן היו 10 אמות. המזבח זה מהיקש למשכן, כי כתוב שכלאי החצר הם נועדו להסתיר על המשכן ועל המזבח, אז כמו שהמשכן זה גובה 10, גם המזבח זה גובה 10. משה רבנו, הגובה שלו עד הכתפיים זה גם 10, כי כתוב שהוא היה פורס את האוהל מעל המשכן, ואי אפשר לפרוס את זה אם הגובה של הכתפיים לא מגיע לגובה שעליו אתה פורס, ואם משה רבנו עד הכתפיים בגובה 10, מן הסתם גם שאר הלווים עד הכתפיים היה להם גובה 10. עד כאן הדברים בגובה 10, ועכשיו נוסיף לזה עוד נתון, וזה שכשרוצים לחבר מוטות לאיזשהו משהו גדול בשביל לסחוב אותו, מחברים אותם בגובה של 2/3, כלומר שמעל המוט יש שליש, ומתחת למוט 2/3, ככה זה הכי נוח. וממילא, אם נסתכל לבני קהת, כשהם מרימים את המוטות של המזבח על הכתפיים, אז מתחת למוטות יש 2/3 מהמזבח, שזה 602/3, וכיוון שהכתפיים של הלוויים בגובה 10, אז אם נעשה 10 פחות 602/3, יוצא שמהתחתית של המזבח ועד הקרקע נשארו 303/3, שזה בערך 20 טפחים, וזה כמובן יותר מ10 טפחים. אז הנה אנחנו רואים שלמרות שהם סחבו את זה מעל 10 טפחים, בכל זאת זה נחשב טלטול, זו השיטה הראשונה. הבעיה בזה זה שזה מניח ששאר הלוויים היו בגובה של משה רבנו, וזה לא הכרחי, יכול להיות שזה דווקא משה רבנו, כי אין שכינה שורה אלא על מישהו שהוא בין השאר גם גבוה. ממילא הגמרא מביאה מקור נוסף, וזה לא מהרמת המזבח, אלא מהרמת הארון. הארון היה גובה של 10 טפחים, ונניח שהלוויים הם בגובה רגיל, שעד הכתפיים שלהם זה גובה של 18 טפחים, וגם כאן כשהם שמים את המוטות בארון הם מחברים אותם בגובה 2/3, כך שיוצא שמתחת למוטות יש 6 טפחים ו2/3, אז 18 גובה מהכתפיים פחות 6 ו2/3, יוצא שמתחת לארון עדיין יש 11 ו3 עד הקרקע, שזה גם כן מעל 10 טפחים. עד כאן המקור מבני קהת, ועד כאן החלק השני של השיעור, ראינו את הדין של רבי אלעזר, שגם כשמטלטלים מעל 10 טפחים, עדיין חייב. זה היה החלק השני של השיעור, הבאנו אותו ראשון כי הוא פחות קשור לשאר החלקים, בזה הגענו ל9 שורות לפני סוף עמוד א', ועכשיו נחזור חזרה למשנה בעמוד א' ונראה את החלק הראשון. הנושא של החלק הראשון זה הוצאה כדרך המוציאין, כלומר, כמו בשאר מלאכות שבת, בשביל להתחייב על הוצאה צריך לעשות אותה בצורה הנורמלית שבה אנשים מוציאים, אם לא, אז פטור. זה באופן כללי, עכשיו נראה לגבי זה 3 סעיפים. סעיף ראשון זה כמה דוגמות במשנה, אומרת המשנה שאם הוא מוציא ביד ימין או שמאל, אפילו שהוא עצמו ימני או בחיקו, זה כדרך המוציאים והוא חייב. אם הוא מוציא על הכתפיים, אומנם זה לא ממש כדרך המוציאים, אבל כיוון שבני קהת ככה הוציאו את הכלים, כמו שראינו, אז גם כן הוא חייב. אבל אם הוא מוציא מאחורי היד, או ברגל, או בפה למשל, זה דברים מוזרים, וממילא הוא פטור. עד כאן הדיון הראשון. בשביל הדיון השני נקפוץ שוב לאיפה שסיימנו מקודם, לתשע שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מי שמוציא מסוי על הראש שלו, בלי להחזיק בידיים אלא רק על הראש, ורוב העולם לא היה עושה ככה, אבל היה מקום שנקרא הוצל, ששם כן היו עושים ככה, ויש שלוש גרסאות מה רב אמר לגבי זה. בגרסה הראשונה הוא אמר שכל מי שמוציא על הראש חייב, כי עובדה. בהוצל עושים כך, כנראה שזה דרך המוצאים, אבל הגמרא מיד הוכה את זה, מה הוצל זה רוב העולם? רוב העולם לא עושים ככה. לכן מתקנים, וגרסה שנייה זה שרק בהוצל חייבים אם עושים ככה, כי אצלם זה דרך המוצאים, בשאר העולם לא. אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי צריכים לומר שבטלה דעתם אצל כל אדם. לכן באמת גרסה שלישית זה שבכל העולם פטורים, אפילו בהוצל, כי אמנם בהוצל כן מוצאים כך, אבל כאמור, בטלה דעתם אצל כל אדם. עד כאן הדיון השני. שימו לב שאנחנו מתעלמים פה ממנהגים פרטיים. לעומת זאת, אתמול כשדיברנו על שיעורי הוצאה, שם דווקא כן התייחסנו למנהגים פרטיים. בכל אופן, זה הדיון השני. בשביל הדיון השלישי לגבי מי שמוציא בצורה לא נורמלית, נדלק שוב, הפעם לאמצע עמוד ב', לשורה שמתחילה במילים, ולאחריו, ובא לו לאחריו, תנאי היא. הנושא שם זה מישהו שיש לו פאוץ' כזה של כסף ששמים על המותניים, והוא שם את זה בצורה לא נורמלית. איך? אז אם הוא שם את זה בדרך הרגילה, מקדימה, עם הפייה למעלה, ודאי שהוא חייב, וזו הדרך הרגילה. אבל אם הוא שם את זה עם הפתח כלפי מטה, כך שיכול להיות שמטבעות ייפלו, בזה יש מחלוקת. חכמים אומרים, זה לא נורמלי, הוא פטור. רבי יהודה אומר, זה לא כזה לא נורמלי, והוא עדיין חייב. זו המחלוקת לגבי הפייה למטה, וברייתא מספרת שהיה דיון לגבי זה בין רבי יהודה לחכמים, ותוך כדי הדיון עולים עוד שני מקרים לא נורמליים. וזה שמצד אחד אומר רבי יהודה לחכמים, הרי גם אתם מודים לכאורה, שאם הוא שם את הפאוץ' לא מקדימה, אלא מאחורה, שאז גנבים יותר קל להם לגנוב, בכל זאת הוא חייב, כי זה לא כזה לא נורמלי. אז תדעו לי גם לגבי כשהפתח כלפי מטה. זה מה שאמר רבי יהודה לחכמים, וחכמים אמרו לו בחזרה, הרי גם אתה מודה במקרה אחר, וזה שאם הוא מחזיק את הארנק של הכסף שלו על הצד האחורי של היד, שזה כבר ממש מוזר, כי זה יכול ליפול, גם אתה מודה שפטור. אז אותו דבר, כשהוא שם את הפתח למטה, תודה שפטור. זה הדיון ביניהם, ועכשיו בואו נתמקד רגע במשפט הראשון בדיון. כלומר, שרבי יהודה אמר לחכמים, הרי גם אתם יודעים שגם אם הוא שם את הפאוץ' מאחורה, הוא עדיין חייב. אז תודו לי גם שאם הפאוץ' הפוך, גם אז הוא חייב. זה מה שהוא אמר להם, וחכמים לא הגיבו לעצם הטענה, הם רק אמרו משהו אחר. והשאלה היא, מה בעצם התגובה שלהם למה שרבי יהודה אמר להם? ובזה יש שתי הבנות בגמרא. הבנה אחת זה שהם בעצם אמרו לו, לא, אנחנו לא מודים לך, ובאמת גם כשהפאוץ' הפוך, וגם כשהפאוץ' מאחורה, אנחנו אומרים שפטור. זו הבנה אחת, ואז יוצא שבעצם יש מחלוקת כפולה כאן, גם לגבי כשהפאוץ' הפוך, וכשהפאוץ' מאחורה, רבי יהודה מחייב, כי זה לא כזה לא נורמלי, וחכמים פותרים בשניהם, כי שניהם לא נורמליים. זו הבנה ראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה. למה? כי אם נבין שכשרבי יהודה אמר את זה לחכמים, חכמים אמרו, לא, אנחנו לא מודים לך בזה, אז לכאורה צריך לומר אותו דבר, גם כשחכמים אמרו לרבי יהודה. הרי חכמים אמרו אחרי זה רבי יהודה, הרי גם אתה מודה שאם הוא הוציא כלאחר יד הוא פטור, אז תודה לנו שגם אם הפאוץ' הפוך הוא צריך להיות פטור. ולפי היגיון שאמרנו, אז כאן רבי יהודה צריך לומר, לא, אני לא מודה בזה, ובאמת אני מחייב גם כשהפאוץ' הפוך וגם כשהוא הוציא לאחר יד. הבעיה היא שאת זה אי אפשר לומר, כי יש ברייתא שאומרת שכשהוא מוציא את הארנק כלאחר יד, כולם מודים, גם רבי יהודה, שהוא פטור. אז אי אפשר לומר שרבי יהודה אומר, לא, אני חולק עליכם גם על זה. וממילא זה מוביל אותנו להבנה השנייה בדיון שלהם, וזה שכשכל צד אומר לצד השני, הרי גם אתה מודה לי במקרה X או במקרה Y, אז הוא באמת מודה לו במקרה X ובמקרה Y. כלומר, באמת כלאחר יד כולם מודים שפטור, גם רבי יהודה, ובאמת כשהפאוץ' מאחורי הגב כולם מודים שחייב, גם חכמים. כל המחלוקת שלהם זה רק כשהפאוץ' הפוך, שלפי רבי יהודה אנחנו מדמים את זה לאחורי הגב והוא חייב, לפי חכמים מדמים את זה כלאחר יד והוא פטור. זו הבנה השנייה, ויוצא שנתמקד לרגע בשאלה האם פאוץ' מאחורי הגב חייב או פטור. בהתחלה בהבנה הראשונה הבנו שגם בזה הם חולקים, שרבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. למסקנה לעומת זאת בהבנה השנייה אנחנו מבינים שלפי כולם הוא חייב גם כשהפאוץ' מאחורי הגב. עד כאן הדיון השלישי לגבי הוצאות לא נורמליות, ובזה הגענו למרחק של שתי שורות מהמשנה השנייה בעמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי הוצאות לא נורמליות. אבל אל דאגה, עוד מעט נחזור לנושא הזה שוב, אבל בינתיים נעבור לחלק השלישי של השיעור, ובשביל זה נחזור למשנה הראשונה בעמוד ב'. גם כאן אנחנו מדברים על אדם שמוציא כסף בתוך פאוץ', רק שהפעם הנושא שלנו זה לא הוצאות לא נורמליות, בואו נניח שזה לא משנה אם קדימה מאחורה, כמו שראינו למסקנה בכל מקרה הוא חייב, אלא הפעם הנושא הוא שהוא הוציא את זה לא בצורה שהוא תכנן. כלומר, אומרת המשנה, אם הוא שם את הפאוץ' בהתחלה לפניו, ותוך כדי ההליכה הפאוץ' הסתובב לו והגיע לאחוריו, ורק אז הוא הפסיק ללכת, אומרת המשנה שפטור, אבל אם זה מקרה הפוך, שהוא קודם שם מאחוריו, ותוך כדי ההליכה זה הגיע לקדימה, אז בכל זאת הוא חייב. אז שוב, מקדימה לאחורה הוא פטור, מאחורה לקדימה הוא חייב. זה מה שכתוב במשנה, ואת הדיון של הגמרא על זה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון שואלת הגמרא, למה יש הבדל בכיוון אם זה מקדימה לאחורה או מאחורה לקדימה, והיא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת אומר רבי אלעזר, באמת אין הבדל. כלומר, באמת זה לא משנה אם זה זז מקדימה לאחורה או מאחורה לקדימה. בשני המקרים, האדם עשה פה מעשה לא בצורה שבה הוא תכנן לעשות את המעשה, ולכן אולי זה נקרא מתעסק, ואז הוא אמור להיות פטור. למדנו על מתעסק בדף עין ב', וזה שהמשנה בהתחלה אומרת פטור, ומיד אחרי זה אומרת חייב, זה בעצם כי כל אחד מהמשפטים נאמר על ידי תנא אחר. כלומר, בעצם יש כאן מחלוקת תנאים, האם כשהפאוץ' זז מקדימה לאחורה או מאחורה לקדימה, האם זה הופך את זה למצב של מתעסק? דעה אחת אומרת שכן והוא פטור, דעה השנייה אומרת לא. זה לא כזה שינוי משמעותי, והוא חייב. זה הסבר של רבי אלעזר, יש כאן מחלוקת לגבי מתעסק. הסבר שני זה של רבא, והוא נצמד יותר לפשט, הוא אומר, אין כאן שום מחלוקת תנאים, פשוט זה באמת תלוי לאיזה כיוון זה הלך. אם שמתי מאחורה וזה זז לקדימה, אז נכון שזה לא בדיוק בדרך שבה רציתי, אבל זה דרך אפילו יותר טובה, כי עכשיו זה יותר שמור מגנבים, ממילא אני עדיין חייב. אבל אם שמתי מקדימה וזה זז לאחורה, זה דרך פחות טובה, אז באמת הוצאתי את הכסף הזה לא בצורה שבה רציתי לעשות, ואז זה נקרא מתעסק, ולכן אני פטור. זה הסבר של רבא, מאוד הגיוני, וזה מעביר אותנו לשלב השני של הדיון. השלב השני זה שהגמרא באמת מקבלת את רבא, שבאמת מובן ההבדל בין שני המקרים, אבל היא אומרת, כשרבי אלעזר אמר שיש פה מחלוקת תנאים, הוא לא אמר את זה סתם. אז אם הוא לא אמר את זה לגבי מה שעכשיו שאלנו, האם זה נקרא מתעסק או לא, כנראה שהוא אמר את זה על משהו אחר. על מה הוא אמר את זה? אומרת הגמרא, הוא אמר את זה על הנושא הקודם שדיברנו, וזה, האם ללכת עם הפאוץ' מאחורה, זה נחשב לא נורמלי. ועל זה הוא אמר שזה מחלוקת תנאים. איפה הוא רואה פה מחלוקת תנאים? אומרת הגמרא, אם נתמקד בשני המשפטים, נראה שמכל משפט אפשר לדייק משהו אחר לגבי מי הולך עם הפאוץ' מאחורה. כי המשפט הראשון אומר שאם הוא שם מקדימה וזה זז לאחורה, אז הוא פטור. משמע שאם מראש הוא הלך עם זה מאחורה, כיוון שלזה הוא התכוון, אפילו שזה קצת לא נורמלי, הוא חייב. זה מה שמדויק מהמשפט הראשון. והמשפט השני לעומת זאת לכאורה מדויק הפוך. הרי המשפט השני אומר שאם הוא הלך עם זה מאחורה ואז זה זז לקדימה, אז הוא חייב. משמע שאם זה לא היה מאחורה ואז זז לקדימה, אלא זה כל הזמן היה מאחורה, אז זה לא נורמלי ואז הוא פטור. אז שוב יוצא שיש סתירה בין המשפט הראשון לשני. מהמשפט הראשון מדויק שאם הפאוץ' כל הזמן מאחורה הוא חייב. מהמשפט השני לכאורה משמע שאם הפאוץ' כל הזמן מאחורה הוא פטור. מה עושים עם הסתירה? אומרת הגמרא שעל זה בא רבי אלעזר ואמר שזה מחלוקת תנאים. האם כשהפאוץ' כל הזמן מאחורה הוא חייב או פטור. זה מה שמציעה הגמרא, אבל בא רב אשי ואומר לו, גם כאן זה לא מחלוקת תנאים, ובאמת גם כשהפאוץ' כל הזמן מאחורה הוא חייב, כמו שראינו מקודם בהמשך הגמרא למסקנה, וזה שמהמשפט השני אתה רוצה לדייק שהוא פטור, מה פתאום? המשפט השני לא מחייב אותו כשזה היה מאחורה, דווקא אם אחרי זה זה זז לקדימה. להפך, אפילו אם זה זז לקדימה הוא חייב, אפילו שהוא לא בדיוק עשה את המעשה שהוא תכנן, אבל אם זה התחיל מאחורה ונשאר מאחורה שזה המעשה שהוא תכנן, ודאי שהוא חייב, ויוצא שאין במשנה שלנו שום סתירה פנימית ושום מחלוקת תנאים, לא לגבי האם זה נחשב מתעסק או לא, ולא לגבי האם זה נחשב נורמלי או לא, ועד כאן השלב השני של הדיון. השלב השלישי, אם נחזור לנושא הראשון בחלק הזה, וזה האם זה נחשב מתעסק או לא, אז אמרנו שאם זה זז מאחורה לקדימה שזה יותר טוב, אז הוא חייב, אבל אם זה זז מהקדימה לאחורה, אז הוא פטור, כי זה פחות טוב, אבל לזה מהירה המשנה שזה נכון לגבי פאוץ של כסף. אבל יש דברים אחרים שלמרות ששמים אותם בקדימה, ברור לנו שתוך כדי הם יזוזו לאחורה, וזה סינר של אישה, ולפי רבי יהודה גם הדבר הזה שהרצים שמים סביב המותניים ובו הם שמים את כל המכתבים, גם שם תוך כדי ריצה המכתבים תמיד נוטים ללכת להם לאחורה, במקרים כאלו שזה ידוע שזה ילך אחורה, אז כאן אתה לא יכול לומר שזה לא מה שמתכוונו וזה רק מתעסק, אלא הם חייבים גם אם זה הלך מהקדימה לאחורה, וכשהמשנה אומרת את זה לאישה, היא מתחילה במילים באמת אמרו, והגמרה מסבירה שזה בא לומר שכך ההלכה, ועוד הערה, הסברנו את המקרה של האלה עם המכתבים, לא לפי רשי, אלא לפי הרמב״ם ועוד ראשונים, תראו רשי שהוא מסביר קצת אחרת, ובזה סיימנו את השלב השלישי של החלק השלישי, וגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני הוצאה, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו קביעה של רבי אלעזר, שגם מי שמטלטל משהו מעל גובה של 10 טפחים, אפילו שרשות הרבים עולה רק עד 10 טפחים, בכל זאת הוא חייב. חזוני שסביר כי הרגליים שלו כן על הרצפה, לכן גם משהו מטלטל נחשב על הרצפה, וראינו לזה מקור מבני קהת שמטלטלו את המזבח או את הארון לפי השיטה השנייה, והוכחנו שהתחתית של המזבח או של הארון היו מעל גובה של 10 טפחים, זה היה בחלק השני. משם עברנו לחלק הראשון, וזה שחייבים על הוצאה רק אם מוציאים כדרך המוציאים, ולא בצורה לא נורמלית. ולגבי זה הראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה המשנה, שאומרת שאם מוציאים ביד ימין, בשמאל, בחיקו או על הכתפיים, כמו שלוויים עשו, חייבים, אבל כלאחר יד, ברגלו, בפיו וכולי, אז פטור. סעיף שני זה לגבי מי שמוציא על הראש, שראינו שלוש גרסות, מה רב אמר. גרסה הראשונה זה שכולם חייבים, כי בהוצל ככה עושים, אפילו שרוב העולם לא. את זה דחינו כי רוב העולם לא, אז גרסה שנייה רק בהוצל חייבים, אבל גם את זה דחינו, וגרסה שלישית זה שכולם פטורים גם בהוצל, כי בטלה דעתם אצל כל אדם, זה סעיף שני. סעיף שלישי, מי שמוציא כסף בפאוץ' בצורה לא נורמלית, אז אם הוא מוציא כשהפייה למטה, ראינו מחלוקת רבי יהודה אומר חייב וחכמים פותרים. אם הוא מוציא כלאחר יד, כולם יודעים שפטור. אם הוא מוציא את הפאוץ' מאחוריו, אז בהתחלה חשבנו שכשרבי יהודה אומר לחכמים, הרי גם אתם יודעים שאם הוא מוציא מאחוריו הוא חייב, אז חשבנו שחכמים יגידו, לא, גם בזה אנחנו לא יודעים, ויוצא שיש מחלוקת גם בזה. אבל אחרי זה בהבנה השנייה אמרנו שלא, אלא גם בזה הם יודעים, והם רק חולקים לגבי כשהפאוץ' הפוך, ויוצא שכשהפאוץ' מאחוריו, כולם יודעים שחייב, כי זה לא כזה לא נורמלי. זה סעיף שלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השלישי המשכנו לעסוק בפאוץ', אבל הפעם, לפחות בהתחלה, לא לגבי הוצאה לא נורמלית, אלא לגבי מי שהוציא לא בצורה שהוא התכוון, ואומרת המשנה, אם הוא התחיל ללכת עם זה מאחורה, וזה עבר לקדימה תוך כדי הליכה, הוא חייב, אם להפך, זה עבר מהקדימה לאחורה, הוא פטור. זה במשנה, בגמרא ראינו שלושה שלבים, שלב ראשון שאלנו למה יש הבדל, ואמר רבי אלעזר, באמת לא אמור להיות הבדל. ואם יש הבדל, זה כי בעצם זה מחלוקת תנאים. האם כשזה זז מקדימה לאחורה, מאחורה לקדימה, לא משנה, זה נחשב מתעסק, והוא פטור או שלא. זה רבי אלעזר, אבל רב אמר, מה פתאום? זה לא מחלוקת תנאים, אלא פשוט יש הבדל בין שני המקרים. כשזה זז מהקדימה לאחורה, המצב שזה ישתפר, כי זה יותר שמור. אז אמנם זה לא בדיוק מה שהוא התכוון, אבל הוא חייב. אבל כשזה זז מהקדימה לאחורה, המצב שזה יותר גרוע, ואז באמת זה לא מה שהוא התכוון, והוא פטור, זה היה שלב ראשון. בשלב השני אמרנו, אוקיי, אז על מה רבי אלעזר אמר שזה מחלוקת תנאים? אמרנו, אולי הוא אמר את זה לא לגבי מתעסק, אלא לגבי מה שדיברנו מקודם, האם טלטול של פאוץ' מאחורי הגב זה כזה לא נורמלי שהוא פטור, כי מהמשפט הראשון מדויק שדווקא כשזה זז אחורה מעצמו הוא פטור, אבל אם הוא שם את זה שם מראש אז הוא חייב, אבל מהמשפט השני משמע שדווקא כשזה היה מאחורה וזה זז קדימה אז הוא חייב, אבל לכאורה אם זה תמיד היה מאחורה ולזה הוא התכוון, אז הוא פטור כי זה לא נורמלי, אז לכאורה יש כאן סתירה, ואולי על זה אמר רבי אלעזר, זה לא סתירה, זה מחלוקת תנאים. זה מה שהצענו, אבל אומר רבשי, לא, גם כאן אין מחלוקת תנאים, גם כאן זה מאוד הגיוני. באמת אם הוא שם את זה מאחורה, אז גם אם זה נשאר מאחורה, הוא עדיין חייב, זה לא כזה לא נורמלי, כמו שראינו מקודם, ומה שהמשנה אמרה, שאם זה זז לקדימה, אז הוא חייב, זה לא שרק אז הוא חייב, אלא אפילו אז הוא חייב, כלומר שזה לא נחשב, מתעסק, ויוצא שלגבי כשהפאוץ' מאחורה, כולם יודעים שהוא חייב, זה היה שלב שני, שלב שלישי אמרנו שכשדבר זז אחורה בלי מתכוון, אז אמנם בפאוץ' הוא פטור, אבל אם סינר של אישה זז לאחורה, או לפי רב יהודה, גם אם הדבר הזה ששמים מכתבים לרצים זז לאחורה, כיוון שמראש הם יודעים שסיכוי טוב שזה יקרה, זה לא נחשב שהם לא התכוונו, וזה לא נחשב מתעסק, וממילא הם חייבים כל הטוב.